ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר אופן.
ואני דו סרמן.
ואנחנו במהדורת חירום, הארי פוטר וחרבות הברזל.
בהחלט. אנחנו היחידים לדעתי שקוראים למבצע הזה חרבות ברזל. אני, את ודובר צהל.
נכון, זה תפס אצלנו. פשוט זה כן נשמע כמו משהו מהארי פוטר.
זה נשמע כמו ספר יפה, כן. אז היום בעצם בפרק החירום השני שלנו אנחנו עוסקים בספר החמישי, הארי פוטר ומסדר עוף החול. אנחנו קוראים את פרקים 35 עד 37, כלומר מעבר לפרגוד, היחיד שאי פעם יראה מפניו, ו... הנבואה האבודה, כן, הפרקים שבעצם עוסקים בקרב הגדול במשרד הקסמים בין צבא דמבלדור ומסדר עוף החול מול אוכלי המוות, ולאחר מכן הגילוי של הארי על הנבואה ועל הגורל שניתן לו.
ואנחנו ננסה לאבד ביחד עד כמה שאפשר את האירועים המזעזעים שעברו עלינו דרך הארי פוטר. אנחנו רוצים להקדיש את פרק החירום הזה לנויה דן, בת ה-12, שנרצחה בקיבוץ ניר עוז. היא נרצחה יחד עם קרמלה, סבתא שלה, בת ה-80. נויה הייתה ילדה על הרצף האוטיסטי, שמאוד אהבה הארי פוטר. אחת התמונות הכי מפורסמות שלה, שבעצם פורסמו, זו תמונה שהיא לבושה במדים של גריפינדור, מחזיקה ספר. ג'יי קיי רולינג גם בעצם פרסמה את התמונה הזאת. ואתה יודע, כל מוות הוא נוראי בצורה אחרת, אבל לחשוב שילדה נרצחה שהיינו במשותף את הדבר המאוד גדול הזה, שזה אהבה להארי פוטר, זה פשוט, אני לא יודעת למה, אבל זה עוד יותר שובר את הלב. אז בעצם הדבר הראשון והמהדהד מכולם הוא ההכחשה לאורך כל הספר של הדבר הזה שקרה, של זה שוולדמורט חזר מצד הרשויות. וזה מתבטא בהכחשה של שר הקסמים פאג' ושל אחת הדמויות השנואות ביותר בהארי פוטר, דולורס אמברידג', שלא מוכנים לקבל את זה שוולדמורט חזר ולא מוכנים להתגונן מול האפשרות הזאת. ובאמת בפרקים האלה זה רגע אחרי שפאג' רואה את וולדמורט, ואין יותר מקום לשאלה, הוא רואה את וולדמורט. וההכחשה הזאת הזכירה לי מאוד את מה שקורה בעולם עכשיו. את זה שאנשים בחול, מהשמאל הווקיסטי העולמי, וגם פשוט אנשים מחול, גם הימין, מכל הקצוות, אומרים שהצילומים של הזוועות שקרו בישראל זה פייק, ושהחמאס לא באמת הרגו תינוקות, ולא רוצה להתחיל לתאר פה את הדברים שהחמאס עשו. אבל האנשים האלה אומרים שזה לא קרה. וזאת שאלה, איך אתם יכולים לומר שמשהו שהחמאס בעצמו הוציאו החוצה לא קרה? וזו תשובה מורכבת, ואפשר לעזר בספר הזה כדי להבין אותה, כי לפחות עבורי זה אחד הדברים שגורמים לי לחוסר העונים הכי קיצוני. לפתוח, אתה יודע, גם אני, את עוקב אחרי אנשים מחול, ויש נגיד משוררת שמאוד אהבתי פעם, מירה גונזלס, שכותבת, שכתבה ג'נוסייד, ג'נוסייד, ואני כזה, אוקיי, מה? הבגידה הזאת היא אחד הדברים שלי אישית הכי קשה להתמודד איתו. אז קודם כל, דבר ראשון, להתמודד עם מציאות קשה, זה אומר שאתה צריך לעשות את הדבר הכי כואב שאפשר לעשות, שזה לתת לדעה שלך להשתנות. לתת לדברים בתוכך לזוז. לגלות גמישות בתוך הדעות שלך, בתוך המחשבות שלך, ולהיות פתוח לאפשרות שדיון שאתה כבר הכרעת בו מה נכון לעשות ומה לא נכון, מי טוב, מי רע, מה אתה חושב, זה דיון שצריך עכשיו שוב לפתוח מחדש. והשמאל העולמי החליט מזמן בשאלת ישראל-פלסטין. ישראל היא הרעה, הכובשת, והפלסטינים הם המסכנים, הכבושים. השיח שאנחנו חיים בו עכשיו באופן כללי, בגיבוי הרשתות החברתיות, הוא שיח נוראי. כי הוא שיח שבו העולם לא מחולק יותר לטוב ורע ולנכון ולא נכון. העולם, נכון להיום, בשיח של הרשתות החברתיות, מחולק לחזק וחלש. ובחלוקה הזאת החלש הוא תמיד הטוב, והחזק הוא תמיד הרע. עכשיו, מה הבעיה פה? שהרבה פעמים... זה נכון, הרבה פעמים החלש הוא באמת הטוב, וזה שהאינטרנט והרשתות נרתמו לטובת החלש, זה לפעמים דבר טוב, למשל במיטו, כשנשים אמרו, היי שלום, כולנו הוטרדנו מינית והגיע הזמן לעצור את זה, הנה דבר טוב שיצא מזה, או כשמזרחים פה בארץ אמרו, היי, אי אפשר יותר להציג אותנו בתור קופים, בתוכניות סאטירה, שוב, דבר טוב, אבל החלוקה הזאת גם יצרה סדר חדש, שבו, שוב, כבר אין טוב ורע, אין צודק וטועה, אין נכון, לא נכון, יש רק חזק וחלש. זו מין עריצות כזאת, והם אלה שמחלקים את העולם כרגע. וזו לצערנו חלוקה מאוד מאוד בעייתית, כי החלש הוא הקורבן. וזה מאוד מאוד מפתה להיות בעמדת הקורבן הנצחי, כי להיות הקורבן הנצחי אומר גם שיש לך זכויות יתר של קורבן, אתה תמיד צודק, תמיד נעשה לך עוול, ובשם העוול הזה שאתה נוסע לך, מותר לך לעשות הכל. וזאת הפרספקטיבה שלופתת את העולם כרגע. עכשיו, פה בארץ זה היה מאוד חזק, הדוגמה הכי מובהקת שיש לי לזה, זה אבישי בן חיים, עם התיאוריה שלו, ישראל הראשונה וישראל השנייה, שבעצם העניקה לכל מי שרואה את עצמו כישראל השנייה, גושפנקה שהוא אדם מדוכא, ולכן הוא זכאי לכל התנהגות, לשחיתות, לשון של הקופה הציבורית, להשתלחות בציבורים אחרים, הכל בשם הדבר הזה, בשם החלוקה הזאת שבה אני עכשיו מדוקת, סבתא שלי הייתה מדוקת, אמא שלי הייתה מדוקת, ולי מותר לעשות הכל. העולם, כפי שאמרתי, אחוז באמונה המסוכנת הזאת. וביני העולם הפלסטינים הם חלשים. למה? כי הם באמת יותר חלשים מאיתנו, עובדתית, לנו יש צבא, פצצת אטום, על פי פרסומים ופרסומים זרים, חיל אוויר, תמיכה ממעצמות, מערכות נשק מתקדמות, אתה יודע, כיפת ברזל, דברים שיש לנו, אנחנו החזק. ומכיוון שאנחנו החזק, חלש, לפי החלוקה הנוראית הזאת לקורבן, מותר לעשות לנו הכל. מה זה הכל? מותר לו לחולל את כל הזוועות שאני בכוונה לא נכנסת אליהם, ואנחנו גם לא ניכנס אליהם לאורך הפרקים, אפשר להזין בכיף. בכיף, עד כמה שזה. אבל מותר לו לעשות את כל הדברים האלה. ולכן העולם עיוור לזוועות האלה, ולא מוכן לקבל את זה שזה קרה. כי העולם לא מוכן לגמישות המחשבתית הזאת, לזה שמשהו האמין בו עד עכשיו, הנכון לא נכון הזה, סליחה, החזק חלש הזה, זה לא נכון, יש בזה הרבה חורים. התיאוריה הזאת היא מחוררת לגמרי, זה לא אמיתי, וצריך לסדר בעצם את האמונות שלנו מחדש. עכשיו, זה משאיר אותנו מאוד מאוד לבד, ואנחנו לא סתם לבד, זה משאיר אותנו רדופים. כי האנשים מהעולם, השמאל העולמי, שמכחיש את זה שקרה לנו אסון, או שמצודד בצד השני, דרך זה שאומר פרי פלסטיין, את יודע שפרי פלסטיין אמרה שצריך לסיים את הכיבוש, זו היה דבר שאני יכולה להזדהות איתו, באופן כללי, זו הדעה שלי. אבל זה לא קשור למה שקורה עכשיו, אין שום קשר למה שקורה עכשיו, היה פה טבח. אתם לא יכולים לבוא ולשפוך על זה פרי פלסטיין ולאחז בזה, לשים את זה באיזשהו הקשר, כאילו מה שקרה הוא דבר צודק. אבל שוב, יש כאן איזשהו עיוורון מבחירה, בגלל שהעולם כרגע מחולק לחזק וחלש, ואנחנו לצערנו החזקים. וזה משאיר אותנו מאוד מאוד לבד. ואפילו לא סתם לבד, זה משאיר אותנו רדופים. כי האנשים האלה שמכחישים את זה, הם לא פסיבים. הם נלחמים פה, והם לא באמת חמים על הפרי פלסטיין. הפרי פלסטיין מעניין לבאמת, קווירס פור פלסטיין. באמת, אני לא רוצה לספר לך מה עושים לקווירס אין פלסטיין, בתור קוויר, אוקיי? ומה האג'נדה שלהם וכל הזריקת הומואים שלהם מהגגות, וכמה אפילו פה בישראל, חברי כנסת ערבים שהם בשמאל לכאורה לא מוכנים, בישראל, במדינה שבה, אתה יודע, היא גיי פרנדלי, וכן נמצאת באיזושהי, אני לא, אי אפשר להגיד מצב אידיאלי, אבל בטח לעומת מה שקורה שם, שלא מוכנים לומר מילה לגבי זכויות קהילה, אלה קווירס פור פלסטיין. אבל לצורך העניין, מה שאני נסה לומר, זה שאנשים אלה, הם לא פסיבים כי הם נעמדים על הרגליים האחוריות של הדעות שלהם, כדי להמשיך לחשוב את מה שהם חושבים, כדי להמשיך לחלק את העולם בצורה הדיכוטומית והמטומטמת הזאת, שבה יש רק חזק וחלש. וכמובן שאתה יודע, ההיטפלות הזאת לחזק, למה ההיטפלות הזאת לחזק? בגלל שהם בעצמם יודעים שממקום מושבם, באמת בראש הפירמידה של העולם, האנשים שיוצאים, זה נגד ישראל עכשיו, האנשים שהם לא פלסטינים, זה אנשים שהם באמת בטופ של העולם הראשון, אנשים שגרים בניו יורק, אנשים שגרים באנגליה, אנשים שבסופו של דבר כל סוג של דיכוי עולמי שאתה יכול לחשוב עליו, זה בסופו של דבר כדי לשרת אותם. אבל היציאה נגד ישראל היא לא אישית נגד ישראל, בדיוק כמו שפאג' לא באמת שונא את הרי, לא אכפת לו מהרי. פאג' מגונן על הסדר העולמי כפי שהוא כרגע, והוא כרגע מאוד מאוד נוח לפאג'. הוא חזק, הוא כמו בפסל, הקוסם במרכז, זה הסדר העולמי שנוח לו. ככה הוא סידר לעצמו את המציאות כדי שהוא יוכל להתמודד איתה. וברגע שהדבר הזה נסדק, החיים כולם נסדקים. ואם צריך לזרוק למדורה את הרי, שבא ואומר, "היי, העולם שאתה חושב שהוא העולם שלך, הסדר הזה שעשית לעצמך, זה פשוט לא קיים יותר. פשוט משהו טרף את הקלפים לגמרי ולא ראינו נכון וצריך לחשב מסלול מחדש." אז הוא יזרוק אותו למדורה, כי הוא לא רוצה לשמוע את זה. הוא יזרוק את הרי מתחת לגלגלים, או את הישראלים החטופים. אז נזרוק אותם מתחת לגלגלים, אז נוריד כרזות של ילדים חטופים, בגלל שאנחנו לא יכולים שהדבר הזה יקיש על המציאות שלנו, ויגרום לנו להבין שעד עכשיו חיינו באיזשהו שקר, שכל התפיסות המודרניות שלנו, של מה זה צדק, מה זה נכון, מה מוסרי ומה לא מוסרי, איפה אני ממקמת את עצמי ביחס לחוסר הצדק הגדול שקורה בעולם, שעה שאני חיה במדינה שבה בסך הכל החיים שלי הם מאוד מאוד טובים, זה בעצם הדבר שהם תולשים, כשהם תולשים את הפוסטר הזה. אבל לנו, כישראלים שרואים את זה, או לאנשים שהם קרובי משפחה של חטופים שתולשים את הפוסטר שלהם, או להרי, מתי שפאג' פשוט מוציא נגדו אני אפילו לא זוכרת אם זה פאג' או אמבריג' או מי מוביל למה, אבל זה שניהם בגדול.
כן, זה אותה זרוע.
אז זה מרגיש נורא. זה פשוט מרגיש נורא. זה מרגיש כמו בריונות, וזה מרגיש הכי לבד בעולם.
אני חושב שאת, כלומר, זה לא נקודה שכתבתי, אבל מתוך הכאב שאת מעלה, יודעת, אני כל הזמן חושב, ואני תכף אחבר את זה למה שקורה בספר, אבל כל הזמן אני חושב כזה, כאילו הקורונה הייתה מין סוג של חזרה גנרלית למה שקורה עכשיו, אבל לא באמת, כאילו, גם הקורונה הייתה משבר מאוד גדול, גם אותה לא צפינו, אבל בדיעבד היה משהו יותר קל בקורונה, עד כמה שאפשר להשוות, גם כי זה לא היה משהו מעשה ידי אדם, כלומר, אפשר להגיד באיזשהו מובן, כן, אבל זה בגדול פשוט התפשט בלי שמישהו רצה בנזק הזה, וגם זה היה גלובלי. כלומר, הקורונה יצאה מן תחושה שעוד נכון, כולם הם מסוגרים בבתים, אבל היית דווקא חלק פתאום, העולם כולו עצר, בבת אחת. אז לצד הבידוד, אמרת, טוב, כולם עכשיו תקועים בבית. גם הבחור באיראן, וגם הבחורה בלונדון, ובמצרים, ובאיטליה, ובמקסיקו, כולנו באותו סיר חרא ענק. והיה בזה משהו מנחם, קצת בזה שכאילו...
מה מנחם יותר מסיר חרא?
מה אנחנו אומרים? מצרת רבים חצי נחמה. ומה שאת מתארת, ואני חושב התחושה הזו, ואם אני אחדד את זה, וזה מה שמאוד מאפיין את הבדידות של הרי בספר, ואת העובדה שהוא גם נאלץ להקים סוג של מחתרת, כן, את צבא דמבלדור, שבסוף המעטים מתוכו פועלים ומגיעים למשרד הקסמים, כן, הרי, רון, הרמיוני, ג'יני, נביל ולונה. התחושה היא כל כך של בדידות, שהם לגמרי לגמרי לבדם, ואני באופן אישי ממש מרגיש את הבדידות, אז אני אומר, מצד אחד יש חמאס, ומצד שלישי יש קולות בשמאל בעולם שלא יודע מה,
Keep the world clean.
שהם פשוט אנטישמים, אין לזה מילה אחרת, הם פשוט אנטישמים, אני לא מצליח למצוא לזה. חלקם אולי גם רק יותר טיפשים מאנטישמים, אבל בסדר, לא מדדתי את זה מדעית. מצד שלישי, אני מסתכל כל הזמן על מה שקורה בשטחים, ושיש גורמים הימין הקיצוני שמנסים רק להבעיר את הכל כל הזמן, כאילו, ולעשות את המצב עוד יותר גרוע, ואתה רוצה לצעוק מה לעזאזל אתם עושים. ומצד רביעי יש ממשלה שלא מתפקדת במיוחד.
לא מתפקדת
במיוחד
בכלל.
במיוחד, ב-understatement, אני אדבר על זה. ואתה אומר, אלוהים ישמור, מה זה? אז אני כאילו נשארתי כאילו לבד. בעצם, כאילו אני איפשהו בדעות שלי, במחשבות שלי, אני פשוט לבד. עכשיו, אני לא באמת לבד, אבל יש איזו תחושה שבאמת אני חושב משקפת את התחושה של הרי גם לאורך הספר, וגם שהוא מוביל פה את החבורה הקטנה שלו לתוך משרד הקסמים, שאתה ממש ממש מבודד. עכשיו גם, אם אני מתחבר גם למה שקורה בספר, כן, נגיד, נתרגם את זה רגע למשהו צבאי, הרי מובל בעצם על ידי מודיעין מוטעה, נכון? אנחנו מגלים את זה אחר כך, כן, שעבדו עליו. אבל למה אנחנו הקוראים לא זוקפים את זה לחובתו, אפילו שהוא מרגיש נורא אשם, שאולי הוא קודם חושב, אולי הובלתי אותם סתם, אולי זה, ואכן עבדו עליו, כן, אלא מודיעין מוטעה, אבל אנחנו לא זוקפים את זה לחובתו, למה? כי עם כל הכבוד, התפקיד של הרי, כנער בן 15, הוא לא לאסוף מודיעין ולנתח אותו, זה לא מתפקידו, אמורים להיות בהקשר איזה אנשים, במשרד הקסמים, במחלקת זיבי, אני לא יודע, שאמורים לנתח את המצב, ולהבין מה קורה, ובאמת לפעול כמו שצריך, אבל משרד הקסמים, לא סתם לא פועל, כן, הוא פועל בקונספט הפוך לחלוטין, הוא תוקע מקלות בגלגלים ובניסיונות של הרי, מה שעוד יותר מקשב, כלומר, הרי צריך לפעול גם נגד אוכלי המוות ווודמות, וגם נגד משרד הקסמים, אז מה הפלא שהוא פועל בתנאים קיצוניים של חוסר ודאות של מודיעין מוטעה, זה לא אשמתו, כולם עושים הכל נגדו, ואני חושב שזו במידה רבה גם התחושה כאן, כלומר, כאן בישראל, אני חושב שבאמת אנחנו ראינו התגייסות מדהימה של החברה האזרחית, דברים מדהימים, דברים ש צריך להגיד עם כל הפסימיות ועם כל המתים והחטופים והדברים הנוראים, אתה אומר, עם ישראל גם התגלה פה בחלקים, ברובו, בחלקים מדהימים, ובאנשים שגם המון התגייסו למילואים, כן, באיזה 130%, וכל מי שלא רק מחפש כל היום דרך לעזור, כן, אני חושב ש ידידי יהודה גזבר אמר שכאילו אמר שהוא כתב איזה ציוד וצריך אומר, אני מבין שהקמתי חמל, זה יש לי פודקאסט החדש עכשיו לכולם יש חמל שעושה איזה משהו, בין אם זה לאסוף בגדים למשפחות, בין אם זה לסייע בדעת הקהל לחטופים, לאסוף כספים, כל אחד אפילו לצאת לקנות ירקות שגדלו בצפון ובעוטף, גם זה הרי דרך לעזור, כלומר כל אחד ממש מנסה למצוא את הזווית שלו ואת הדרך שלו לעזור, כשאתה רק מרגיש שמצד אחד יש לך חמאס, ומצד שני יש פה גורמים בממשלה שרק תוקעים מקלות בגלגלים כל הזמן, גם או לא מתפקדים או תוקעים מקלות בגלגלים, וזה ממש ממש זה, ואפשר להשתגע מזה, זה מחרפן. אתה אומר, אוקיי, מילא, לא מילא, אבל אוקיי, יש חמאס, הם אויב, הם נוראים, הם רצחניים, הם מתאבים אותנו, וזה אויב קטלני שצריך למגר. אוקיי, אני מבין את זה, אני יודע את זה, אבל זה שגם אני צריך, כאילו, להיאבק בממשלה שתעשה משהו, אז כאילו, מה נסגר? וזה גרם לי כל כך להבין יותר את הספר החמישי, כי אני ממש, אנחנו ממש חווים עכשיו את הדבר הזה, למרות שכבר כאילו הכל ברור, הקונספציה כבר נפלה, כן, אבל שלטון שלא מצליח ולפרקים לא רוצה לתת מענה, ובא לך לצעוק, כמו שהרי צועק, כן, תתעוררו, תעשו משהו.
עוד דבר חשוב מאוד שקורה בספר הזה ובפרקים האלה, זה שדמבלדור לוקח את הרי לחדר שלו ומקבל את האחריות למה שקרה. דמבלדור בעצם אומר, סיריוס מת בגללי. אל תחשוב על זה יותר מדי, הוא מת בגללי, ואני מציג עכשיו את הכשלים שגרמו למוות שלו. אני הולך לספר לך בעצם מה אני עשיתי שגרם למוות שלו. עכשיו, דיברנו על זה גם בקריאה המקורית שלנו, אבל עכשיו הפרק הזה פשוט סידר לי הרבה דברים בראש. כי מאז 7 לאוקטובר, היו הרבה מאוד קריאות לכל הדרג המדיני והפיקודי לקחת אחריות. והיו שלקחו אחריות ואמרו זה עלינו, והיו שלא. אנשים שפשוט לא לקחו אחריות. למשל, ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, שלא רק שלא לקח אחריות, אלא גם גלגל אותה הלאה והסביר איך זאת לא אשמתו. ואז הוא כמובן מחק את זה והתנצל, אבל בסוף, אתה יודע, העיד מדבר ב-1:10 בלילה, לא בבוקר שאחרי. וזה ברור מהציוץ הזה שהוא כתב, שהוא לא חושב שזאת אשמתו. הוא לא לוקח על זה אחריות. ויש עוד דיון שאומר, זה לא הזמן עכשיו לחפש אשמים, זה לא הזמן לשאול של מי האחריות, תסתיים המלחמה, ננצח ואז נדבר על זה. ויש את הכל הנגדי, שבדיוק אתמול אני שמעתי ראיון עם ניצולה מבארי, שאמרה, אתם לא תגידו לנו מתי הזמן לתבוע מכם לקיחת אחריות, אנחנו נגיד לכם מתי הזמן לקחת אחריות. והנה פה, חצי שאחרי שקורה מה שקורה, אחרי שסיריוס מת, אחרי שכולם רואים שוולדמורט חוזר, מה שדמבלדור עושה זה לשבת מול הרי, כשהוא עייף, מוטש, אחרי קרב עם וולדמורט, כשהשמש כבר עולה, והוא לוקח אחריות. ולמה זה כל כך חשוב לקחת אחריות? כי אחריות מסדרת לך את הסיפור, ומאפשרת לך להתקדם. כשדמבלדור אומר להרי שזאת אשמתו שלו, כלומר של דמבלדור, הוא עושה את מה שמבוגר אחרי אמור לעשות. ובמובן הזה, כאזרחי מדינה, כולנו ילדים, והדרג המדיני, הפיקודי, השרים, חבר הכנסת, הם המבוגרים האחראים. הם מבקשים מאיתנו את הכוח להיות המבוגרים האחראים כשהם מבקשים שנבחר בהם, ואנחנו מעניקים להם אותו, זו דמוקרטיה. וכשהמבוגר האחראי, דמבלדור במקרה הזה, לוקח את האחריות, הוא בעצם אומר, בוא שנייה, נעשה סדר בסיפור, זאת לא אשמתכם. לא אשמתכם שהאסון הזה קרה, לא יכולתם לעשות שום דבר אחרת. אני אסדר לכם את הסיפור, זה היה התפקיד שלי, לשמור עליכם, ולא משנה מה היו הנסיבות, לא משנה אם היו הפגנות, לא משנה אם היו קריאות הסרבנות, לא משנה אם הייתה מסיבת טבע על הגבול, אם אתם לא מוגנים, ואם הביטחון שלכם מופר, אז זאת אשמתי. וברגע שהדרג הזה לא עושה את זה, אז האשמה היא רדיקל חופשי. היא יכולה לחזור אחורה אל הניצולים כאשמה ניצולים, שדיברנו על זה בפרק הקודם, שאשמתם שהם שרדו ואחרים לא, אשמתם שיקיריהם נחטפו, אולי הם היו עושים משהו אחרת, אומרים משהו, אולי זה לא היה קורה. כשמי שאחראי לא לוקח אחריות, הוא גם הופך את המצב הזה לעוד יותר כאוטי ממשהו. כשהסמכות אומרת, הדבר הזה פשוט קרה, כי דברים כאלה מדי פעם קורים, זאת לא אחריות של למנוע אותו, אתה לא לוקח אחריות, אתה בעצם פשוט אומר, זה המצב, זה פשוט קורה מדי פעם. אז אלוהים ישמור איזה פחד, עוד יותר כאוס. כל המגננות שהיו לנו בראש, כל, אתה יודע, למערכת שמגוננת עלינו, שאמורה לשמור עלינו, פשוט קורסות, ואנחנו מגלים שאנחנו מסתבר מופקרים לגורלנו, כי מסתבר שזאת לא אחריותו של איש לדאוג לנו, והדבר הזה יכול פשוט לקרות שוב. עכשיו, לעומת זאת, מה שקורה פה בפרק הזה הוא מאוד יפה, כי דמבלדור, כשהוא לוקח אחריות, הוא מצליח לפרק את מטען האשמה של הרי. ולא רק שהוא מצליח לפרק את מטען האשמה של הארי, זה מחזק את דמבלדור בינינו. וזה עוד נקודה חשובה מאוד של לקיחת אחריות. הרגע שבו הוא אומר טעיתי, זה הרגע שבו אנחנו מבינים שהוא לחלוטין נמצא שם, שהוא עומד על המשמר ושיש על מי לסמוך. הוא טעה, הוא פספס. אבל הוא לגמרי שם. בעוד שאם הוא לא היה לוקח את האחריות הזאת, והוא אומר, מה אתם רוצים? אני בכלל לא הייתי אמור להיות שם, זה הוא היה אמור לעשות את זה, זה הוא היה אמור לעשות את זה, זה לא אשמתי. ברגע שמישהו אומר את זה, אתה אומר, אוי ואבוי, הוא עדיין, זה הבן אדם שאחראי עליי, הבן אדם שלא מוכן להסתכל במראה ולהגיד, עשיתי טעות ואני אתקן אותה, כי ברגע שאתה לא מודה שהייתה טעות, אז הטעות פשוט נשארת שם, לנצח. אתה לא הולך לתקן אותה. לעומת, ברגע שמישהו אומר שהוא פספס, ואז אנחנו מרגישים, א', שהוא מספיק חזק כדי להסתכל למציאות המאוד כואבת הזאת בעיניים, ולהבין שיש לו חלק בזה, וב', שזה אומר שאפשר לסמוך עליו, כי הוא לא בורח ממציאות כואבת, הוא מתמודד איתה. כי מה שמפחיד יותר מזה שהדבר הזה קרה, זה שסיריוס מת, או זה שהאסון של השביעי באוקטובר קרה, זה לא רק זה, עצם זה שזה קרה, אלא מה שאנחנו עושים הלאה, כשאנחנו מבינים שאנחנו כל כך פגיעים, שאנחנו כל כך חלשים, ואם אף אחד לא לוקח אחריות ואומר שזאת אשמתו, ושהוא טעה, ושזה עליו, אז הוא אומר שגם אף אחד לא יכול להוציא אותנו החוצה מהבוץ הזה, ולחזק אותנו, ולגרום לנו להיות מוגנים שוב, ושזה לא יקרה שוב, כי הוא לא מתכוון לתקן את המערכת. עכשיו, באמת, מה קורה בספר הבא, אחרי שהטעות שבעצם דמבלדור אומר להרי שהוא עשה פה זה שהוא התחמק ממנו והוא ניסה לשמור עליו והוא שמר על ריחוק, הרי ודמבלדור צמודים מאי פעם. דמבלדור לקח את הלקח שלו ויישם אותו לגמרי. הוא צייד את הרי בכלים שאכן עוזרים לנצח את וולדמורט מתוך עבודה צמודה. הוא עושה את ההפך ממה שהוא עשה בספר החמישי. הוא אמר, אוקיי, טעיתי, הפקתי לקחים, ובגלל זה, למרות שדמבלדור פה, אתה יודע, אתה קורא את זה ואתה אומר, וואלה, באמת, נכון, זאת אשמתך. אף אחד לא זוכר את דמבלדור ככה.
נכון.
אף אחד לא אומר, דמבלדור הוא חלש והוא אפס והוא טעה. אנחנו סולחים לו על הטעות הזאת, אנחנו מכילים את הטעות הזאת בגלל שהוא התקדם ממנה. והוא לא יכול לעשות את זה אם לא הייתה לו את היכולת להסתכל עמוק פנימה ולהבין מה החלק שלו בדבר הזה שקרה. עכשיו, להבדיל, פאג' שהוא פוליטיקאי אבל לא מנהיג, בניגוד לדמבלדור שהוא מנהיג אבל לא פוליטיקאי, מעולם לא לקח אחריות. אין לו את המסוגלות להגיד את זה. ואנחנו רואים את זה לאורך כל הספר. ההבדל בין פוליטיקאי למנהיג זה שמנהיג חושב על השבט שהוא מנהיג, הוא חושב על טובתם. הוא רואה בעצמו מי שאמור להיטיב איתם ולנווט אותם כקבוצה למקום טוב יותר. בעוד שפוליטיקאי, פאג', או אתה יודע, פוליטיקאים אחרים שאמרתי את שמם, הוא מי שחושב על עצמו, על השם שלו, על הכבוד שלו, על מנמי השלטון שהוא מקבל, ומה שמנווט אותו זה האם הדברים האלה בסכנה או לא. ואפשר לחיות ככה שנים ארוכות, באשליה של שלום, כפי שהם חיו בה בהוגוורטס, עד שוולדמורט חזר. אתה יכול לחיות עם שר קסמים כמו פאג', לאף אחד לא אכפת. אם הכל בסדר, אם הכל מתנהל מעצמו, מילא. אבל א', אנחנו ראינו איך בספר הרביעי השחיתות לאט 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 קרסמה את כל המנגנונים ואפשרה לזה שוולדמורט יגיע ושבמשך שנה שלמה הם לא יעשו כלום. וחוץ מזה, בזמן מלחמה, בזמן שיש עליך באמת סכנה קיומית, כפי שהרי מרגיש, כפי שאולי גם אנחנו מרגישים, אני לא יודעת להגיד אם זה קיומי או לא קיומי, זה גם מסוכן. זה לא רק מפחיד, זה לא רק לא נעים, זה ממש ממש מסוכן.
לא רק שאת צודקת, אני אגיד משהו נוסף על זה, שיש, כלומר, בסצנה הזו, יש את השלב הזה, שדמבלדור ממש אומר להרי, אומר, תסלח לי הרי, זו טעות של איש זקן. שזה רגע מדהים, כי האם אני מסוגל לדמיין היום מישהו, מראש הממשלה, או מהשרים, עומד מול העם ואומר, תסלחו לי, זו טעות של איש זקן, ומחלקם באמת אנשים זקנים.
בייבי זקן.
בייבי זקן, אבל אין מצב בעולם, זה מדע בדיוני מה שאמרתי עכשיו, כאילו אין סיכוי שהם יגידו טעות של איש זקן, כי הם יחשבו שזה חולשה, שזה מעיד על איזה חולשה, על איזה, כי כאילו, אני לא יודע מה, הם לא מסוגלים להבין שזה גורם דווקא לחיבור, לאמפתיה, להבנה.
האמת אף פעם לא יכולה להיות חולשה.
בדיוק.
האמת היא האמת, זה מה שיש. אם אתה לא אומר אותה, כולם רואים אותה anyway. אני רואה את הגיל שלך, ביבי, למרות התספורת המוזרה הזאת, וזה שאתה לא בא ומודה, זה רק גורם לי לחשוב, אוי, הוא לא יכול להתמודד עם המציאות שאני בעצמי רואה, אוי ואבוי.
בדיוק, להגיד, ולא להגיד, היה לנו קונספציה, חשבנו משהו מסוים, טעינו, אני טעיתי, כן? אבל מעכשיו, אנחנו ממשיכים הלאה, ומה שיקרה אחר כך לגורל הפוליטי שלי, זה לא משנה, אתם תחליטו מה יהיה. זה בחירה שלכם. כאילו, הוא לא מסוגל להגיד משהו שקרוב לזה בכלל. עכשיו, זה גם מאוד מאוד בעייתי, כי זה רק גורם, אגב, גם לנו, גם לעיתונאים, לפתח בצדק יותר אובססיה ללהגיד תיקח אחריות. כאילו, הרבה אנשים אחרי מסיבת העיתונאים שהייתה בשבוע שעבר, אז הייתה טענה שאני מבין אותה, שכמעט כל העיתונאים דחקו בביבי רק לקחת אחריות, ואף אחד לא שאל על מדיניות. למשל, מה אתה מתכוון לעשות כלכלית עם כל הזה? מה המדיניות כלפי חיזבאללה? מה זה? דברים שהם אכן מאוד מאוד חשובים ורציניים ומשפיעים על החיים שלנו באופן קריטי. אבל כולנו כל כך באמת סביב המנהיג הזה שלא מסוגל להגיד שתי מילים, אז אנחנו גם מסוגלים להתעסק בדברים אחרים שהם גם קריטיים. כלומר, אנחנו נכנסים לבין סחרור שלם שהוא ממש ממש בעייתי. במידה רבה שמקביל, אני חושב, אגב, לסחרור, כמו למין דוקרב המתמשך הזה בין הרי לבין אמברידג' לאורך הספר, שמפתחים אובססיה הדדית אחד כלפי השנייה, באמת כל הזמן נמצאים, וכל בית הספר נכנס בסוף למין סחרור כזה, רק אם יסד הקסמים לא מסוגל לקבל מינימום של אחריות. וזו בינתיים שוולדמורט הולך וצובר עוד ועוד כוח, ויש עניינים הרבה יותר קריטיים וחשובים באמת.
אני רק רוצה לומר על מה שאמרת, שאי אפשר לשאול על מדיניות כשאתה לא בוטח במי שמיישם את המדיניות.
ברור, ברור.
ואלף בית, ולכן באמת זה קורה מיד אחרי מה שדמבלדור אומר להרי, זה באמת פשוט להגיד, אוקיי, אשמתי, אני טעיתי, ועכשיו נתקדם.
ועכשיו בואו נראה מה אנחנו כן? עושים. כן, ויש באמת גורמים בנגייסת שאמרו, נכון, טעינו, ואנחנו נבדוק בדיוק מה קרה שזה, אבל הם אומרים, טעינו, אנחנו אלה שעומדים בראש, ואחריות היא קודם כולנו, ועכשיו, ואז אתה אומר, אוקיי, אז על אדם כזה, אני סומך שפחות מעכשיו, ולו אגב בשל האינטרס האישי שלו, הוא ייתן את מעבר למקסימום שהוא יכול. וואו, כן, זה הרבה עצבים פה היום. ועכשיו, דבר נוסף, אני רוצה דווקא לחזור רגע אחורנית ממה שאמרת, דווקא בלטריקס לסטרנג' מאוד תפסה פה את תשומת הלב שלי בפרקים האלה.
וואלה, מה?
כן, ואני אגיד לך למה, למשל, זה שהיא גם מתגרה בנביל,
ומגעילה
דוחה, והיא רוצה, כל הכבוד לרולינג שהצליחה לכתוב דמות כל כך מגעילה, אגב, כי אתה כותב משהו שאתה שונא ממש, אני מנסה לחשוב איך אפשר לעשות דבר כזה בכלל, זה די מרשים. העובדה שבלטריקס מאיימת על נביל שהיא תיתן לו את אותו הגורל של הוריו, אחרי שהיא גזלה מנביל את המשפחה שלו, באופן אפילו, במובן מסוים אכזרי יותר ממה שהיא עשתה להרי. היא יותר הרסה את המשפחה של נביל. והרצון שלה עולה לנביל אותו דבר, זה נורא תפס עצומת ליבי, האכזריות הנוראית הזו, דווקא בגלל שבלטריקס היא לא וולדמורט. כלומר, כשאנחנו מסיימים את סדרת הספרים, או קוראים את סוף הספר השישי, אנחנו לומדים, אוקיי, וולדמורט הוא רשע נורא, אבל הוא גם עשה את ההורקרוקסים, הוא קרא חלקים מנשמתו, הוא במובן הכי פיזי, שלל מעצמו את האנושיות של עצמו, וצלל עוד יותר ויותר לתוך תהומות של רוע. זה רוע שבעצם במציאות לא יכול באמת לפעול, כי אין דבר כזה במציאות הורקרוקס. אבל בלטריקס לא עשתה הורקרוקסים לנפש שלה. היא פשוט אדם נורא והיום. כלומר, ודווקא זה יותר מקביל לרוע של חמאס שמולו אנחנו מתמודדים, כי חמאס לא עשו הורקרוקסים לנשמות שלהם, כן? הם פשוט, וזה מה שנורא, את יודעת, אני דיברתי על זה גם בפודקאסט אחר שעשיתי עם נדב אלפרין רגע למצב, שלפעמים מתוך הכל, שזה מובן, אנחנו אומרים הם לא בני אדם, הם חיות. גם הנאצים קוראים להם חיות אדם, או החיה הנאצית, כי קשה לסבול את המחשבה שגם הם וגם אנחנו אפילו שייכים לאותה משפחה אנושית, כן, זה קצת כמו שלפעמים אם מישהו עושה משהו רע, והוא דווקא שייך לקבוצה שאנחנו שייכים אליה, אנחנו כאילו יותר רוצים להתרחק, אנחנו אומרים, זה לא בשמי, האיש הזה שאומר דברים נוראים, כביכול בשם המאבק המזרחי, הוא לא חלק ממני. דיברת על זה, אנשים בחול, שלכאורה בשם אג'נדה קווירית, שהיא דבר מבורך, שחשוב להילחם עליו, עושים כאלה דברים נוראים, את רוצה, אני מאמין, קודם כל, דווקא כקווירית, להתרחק מהם, כי כאילו שלא יזהו אותך איתם.
חד משמעית. גם אמרת בתור קווירית, ואי כזה, אני לא קווירית, אני לסבית, אני יצאתי מהקוויר.
אבל אנחנו רוצים קודם כל להתרחק מהאנשים האלה שכאילו דווקא אנחנו משוייכים אליהם באיזושהי מידה, זה מפחיד אותנו. ומה שעושים חמאס בהקשר הזה, זה דברים שהם כל כך נוראים, כל כך מכינים, שאומר, אני אפילו לא רוצה להיות שייך איתם לאותה קבוצה ביולוגית. כאילו, אין מצב, אבל לא, כי גם חמאס וגם בלטריקס הסטרנג' לא קראו חלקים מהנשמה שלהם. הם פשוט בני, הם בני אדם נוראים, אפלים, שפלים, עם המעשים הכי נוראים שאפשר לעשות, אבל הם בני אדם, ודווקא זה מדגיש את כמה גם אנחנו, מצד השני, בני אדם, ובדומה להרי, אחרי גם שבלטריקס רוצחת את סיריוס, בן דודה, הרי מרגיש, שוב, דיברתי זה גם פרק אותו ככה ברגשות, הוא מרגיש אשם וכעס וזעם ואהבה, שברור אגב, שהוא לא יכול, הוא לא מצליח להטיל על בלטריקס את הקרושיו, כי הוא לא פועל מתוך אכזריות ורוע קרים, אלא מתוך כל כך הרבה רגשות שפועלים עליו. וגם הוא בן אדם, וגם היא בת אדם, אבל ההבדל הוא, וזה ההבדל הגדול, אני חושב, הוא דווקא בגלל שכולנו חלק ממשפחת אדם, הוא ביכולת שלנו לבחור, וזה משהו שגם שוב ושוב בולט בסדרת הרי פוטר. דמבלדור מדגיש את זה להרי כמה וכמה פעמים, בזה שהרי בוחר במסלול הטוב, זה בולט במיוחד בספר השני, שדמבלדור אומר להרי, אתה עמדת בפני צומת, להיות סליטרין או גריפינדור, אתה בחרת, אתה רצית להיות גריפינדור, אתה לא חשבת שהכל מוכתב, שיש רק כיוון אפשרי אחד ואין בלתו, אתה שוב ושוב בוחר, יש לנו כבני אדם את היכולת לבחור ברע או לבחור בטוב, אנחנו יכולים לבחור להיות בלטריקס, אנחנו יכולים לבחור להיות הארי או כל דמות אחרת שבא לכם, כן, זה הדווקא זה שכולנו בני אדם מדגיש את החשיבות שבבחירה שלנו וביכולת להרגיש דברים ולעשות דברים טובים, זה דבר כל כך חשוב שאנחנו לומדים שוב ושוב מהסדרה הזו, וגם ברגע הזה.
נכון מאוד. אני גם מסכימה שבלטריקס לסטרנג' הייתה מאוד נהנית בחמאס.
וואו, לגמרי.
אם הם היו נותנים לנשים להשתתף. עוד דבר שקורה בספר הזה, זה שאנחנו מאבדים את סיריוס. עכשיו, אני חושבת שאולי הייתי טיפה קשה מדי איתו בקריאה שלנו, וזאת הזדמנות, כי קראתי את זה, חשבתי, אמרתי ממנו, בסדר. אבל האובדן של סיריוס הוא בעצם הפעם הראשונה שבה אנחנו כקוראים מאבדים דמות ראשית. אתה דיברת בפרק הקודם שלנו על סדריק דיגורי. סדריק אבל הוא, אתה יודע, הוא הופיע באותו ספר והוא מת באותו ספר. סיריוס הוא באמת דמות שאנחנו, שמלווה אותנו, שמלווה את הרי, והוא מת. וכמו הרי אנחנו לא כל כך מאמינים שהוא מת, כי קודם כל הוא רק הגיע, ואנחנו רק מתחילים להיקשר אליו, ועד עכשיו, וזה הדבר הגדול, עד עכשיו הטובים ניצחו. לא קרה לנו בזמננו, בזמן הקריאה של הרי פוטר, עד עכשיו, שאיבדנו דמות ראשית. אנחנו יודעים שדמבלדור איבד חברים, אנחנו יודעים שההורים של הרי מתו, אבל זה לא קרה בזמננו, בזמן הווה של הקריאה, זה בהיסטוריה של הקריאה. ואנחנו פתאום מרגישים שיש פה סכנת מוות אמיתית. סכנת מוות שעורבת גם לדמויות שאנחנו אוהבים. לדמויות שאנחנו קוראים עליהן בעצם. וזאת שוב הפגיעה הזאת של הטרור שהיא קרובה מאוד הביתה. כי מה שקרה בשביעי לאוקטובר בעצם הבהיר לנו שהשליית המוגנות שלנו ושל היקרים לנו לא באמת מחזיקה. ושכולנו חשופים. שכולנו חיים את החיים הקטנים שלנו שעלולים להיקטע בכל רגע. וזה מה שטרור עושה. עכשיו, בספר זה כמובן גורם לנו לפחד משברונות הלב שעוד מחכים לנו, כן? אנחנו מכירים, בספר השישים מתים אנשים, בספר השביעי, אנשים ממשיכים למות. בחיים האמיתיים זו פשוט תחושה ששום דבר לא ודאי. ומול הדבר הזה, הדבר היחיד שיש לנו ושיש להרי, זה את האנשים שאנחנו אוהבים. האנשים שנמצאים בחיים שלנו, החברים שלנו, המשפחה שלנו. ואני חושבת שלא סתם הספר הזה מסתיים כמו שהוא מסתיים, אנחנו עוד מעט נקריא את זה. אני רק רוצה להגיד שאנחנו לא יודעים מה יהיה, אני תמיד בעיתות משבר פונה להרי פוטר, ככה הפודקאסט הזה נולד בעצם במקור, וזה מה שנעשה עכשיו, אז אני רוצה לקרוא קטע יפה מהסוף שלו, אחרי כל הדברים הנוראים שהוא עבר, כדי שנשים לב איך רולינג בחרה לסיים אותו. כן, זה הזמן ארתור, אמר מודי. הוא ואדון וויזלי הובילו את הקבוצה אל המקום שבו עמדו הדרסלים נטועים במקומם. הרמיוני התנתקה בעדינות מאימה והצטרפה לקבוצה. צהריים טובים, אמר אדון וויזלי בנועם לדוד ורנון ונעמד בדיוק מולו. אתה אולי זוכר אותי, שמי ארתור וויזלי. לאור זה שאדון וויזלי הרס לפני שנתיים את רוב הסלון של הדרסלים, הרי היה מופתע מאוד אילו שכח אותו אדוד ורנון. ואכן אדוד ורנון נטע גוון עמוק יותר של סגול ותקע מבט זועם באדון וויזלי, אבל בחר שלא לדבר. בין השאר אולי משום שיחס הכוחות היה 2-1 לרעת הדרסלים. הדודה פטוניה נראתה בו זמנית מבוהלת ונבוכה. היא הביטה סביבה ללא הרף, כאילו פחדה עד מוות שמישהו ממכריה יראה אותה בחברת האנשים האלה. דאדלי בינתיים השתדל בכל כוחו להיראות קטן וחסר נוכחות, משימה שנכשל בו בגדול. חשבנו שנחליף איתכם כמה מילים בקשר להרי, אמר אדון ויזלי עדיין מחייך. כן, נעם מודי, על היחס שלכם אליו כשהוא אצלכם. שפמו של הדוד ורנון הזדקר בתרעומת. ייתכן שהמקבעת העגולה התאטה אותו לחשוב שהוא עומד בנוכחות אדם ממעמדו, כי התשובתו הופנה לו מודי. אני לא רואה מה זה עסקיכם, איך אני מנהל את העניינים אצלי בבית, מה שאתה לא רואה, די בו כדי למלא אנציקלופדיה, דרסלי, נהה מודי. בכל אופן, זאת לא הנקודה, התערבה טונקס. שערה ורוד פגע ככל הנראה בחוש ההגינות של הדודה פטוניה יותר מכל השאר גם יחד, כי היא עצמה את עיניה ובלבד שלא תראה אותה. הנקודה היא שאם נגלה שהתנהגתם בגואליות כלפי הרי, ואל תחשבו לרגע שלא נגלה את זה, הוסיף לופין בנועם. כן, אמר אדון ויזלי. אפילו אם לא תרשו להרי להשתמש בפלטון, טלפון, לחשה הרמיוני. כן, אם יגיע אלינו צל של שמועה שהתחזרתם להרי בכל צורה שהיא, יהיה לכם עסק איתנו, אמר מודי. הדוד ורנון התנפח באיום. מידת כעסו גברה כנראה אפילו על הפחד מפני חבורת החריגים המוזרה שלפניו. אתה מאיים עליי, אדוני? הוא אמר בקול רם כל כך עד שעוברים ושווים פנו להסתכל עליו. כן, אמר רן הזעם, שנראה די מרוצה מכך שהדוד ורנון תפס את העסק כל כך מהר. ואני נראה לך כמו סוג האנשים שאפשר לאיים עליו? נבח הדוד ורנון. למען האמת, אמר רודי, והסיט את המקבעת העגולה כדי לחשוף את עין הקסמים המסתתרת באופן מפחיד, הדוד ורנון קפץ לאחור בחלחלה והתנגש בעגלת מטען. כן, אני חייב להודות שכן, דרסלי. הוא העביר את מבטו מהדוד ורנון אל הרי. אז פוטר, תן צעקה אם תרצה אותנו. אם לא נשמע ממך שום דבר יותר משלושה ימים, נשלח מישהו לבדוק. הדודה פטוניה פלטה יבבה קורעת לב. היה ברור שהיא חושבת מה יגידו השכנים אם יראו במקרה את החבורה הזאת צועדת במעלה השביל בגינה שלה. אז להתראות פוטר, אמר מודי ולפת את כתפו של הרי בכף ידו המסוכסת. שמור על עצמך, הרי, אמר לופין בשקט, ושמור על קשר. הרי, נבוא לקחת אותך משם בהזדמנות הראשונה, לחשה גברת ויזלי וחיבקה אותו שוב. נתראה בקרוב, חבר, אמר רון בדאגה ולחץ את ידו של הרי. בקרוב מאוד, הרי, אמרה הרמיוני במלוא הרצינות. מבטיחים. הרי אינהן. הוא התקשה משום על למצוא את המילים לספר להם מה זה עושה לו, לראות את כולם כאן ביחד, ערוכים לצידו. במקום זה הוא חייך, הרים את ידו לנופף לשלום, הסתובב ויצא מהתחנה אל הרחוב שטוף השמש, כשהדוד ורנון, הדודה פטוניה ודאדלי ממהרים בעקבותיו.
ומה לא כולנו הרגשנו אם לא את ידו המסוכסת של ג'ו ביידן נוגעת בכתב, ולביידן יש ידיים מסוכסות. ונגעו בכולנו.
ואני חושבת שזה מאוד יפה שהיא אמרה כל חרה, אבל יש לנו אחד את השני.
וזה חשוב. זה אני חושב המסר מהסקט שלנו. כל חרה, אבל יש לנו אחד את השני.
אז בזה נסיים.
נכון. בשבוע הבא אנחנו נדון בספר השישי, נקרא את ארבעת הפרקים בסוף, המגדל מוקי הברק, מנוסת הנסיך, קינת אוף החול והקבר הלבן. אנחנו מקווים ומייחלים כמובן לימים טובים ושקטים יותר שיבואו. תודה רבה שיר.
תודה רבה דור, ואני רוצה לומר תודה רבה גם ליאל שינדלר ויובל אביבי שהפיקו וערכו אותנו. תודה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.